ברוכים הבאים לסוכן חופש, פודקאסט על חופש מעשי. והיום אני שמח להיפגש עם איה תמרי, יועצת לכלכלת משפחה. היי איה.
אהלן אורי, מה שלומך?
בסדר גמור, long time.
long time ממש.
נכון, גילוי נאות, שנינו מרמת השרון במקור, ואיה היא החברה הכי הכי טובה של אחותי. אז אנחנו מכירים מבחינתי 45 שנה.
לא סופרים,
לא סופרים. אני ספרתי רק את שלי. ספרי לנו מה זה כלכלת משפחה, איך אנחנו מחברים את זה לחופש. בעיניי זה מרתק כי הרבה מאוד אנשים מתעסקים בחופש כלכלי. שהם שומעים חופש, אז אחרי שהם שומעים חופשה, הם אומרים איך אני יכול לייצר לעצמי חופש כלכלי. והנושא הזה של כלכלת משפחה בעיניי הוא מפתח חשוב ליצירת החופש הכלכלי, אז אני אשמח לשמוע ממך.
אז אני אתחיל ואגיד שבכלל אני חווה ככה בשנתיים האחרונות, שזה נהיה נורא טרנדי לדבר על חופש כלכלי. אנשים מדברים על לצאת לפנסיה בגיל 40 וכל מיני דברים כאלה, שבעיניי זה קצת יומרני לצאת לפנסיה בגיל 40 באמת. אבל אני אגיד שמה שבעצם אני עושה ביום יום, זה עוזרת לאנשים לשנות ההתנהלות שלהם, או להסתכל על הניהול של הכסף שלהם בכמה היבטים, גם בשוטף שלהם וגם כמה הם חוסכים, וגם כמה הם דואגים לעצמם מבחינת ניהול סיכונים, זאת אומרת, האם הם מבוטחים כמו שצריך, אבל הפריזמה הכי מעניינת להסתכל זה הפריזמה של הגות שלנו, של איך אנחנו מתנהגים, זאת אומרת, אפילו ברמה של איזה סוג של פסטה אני קונה בסופר, אפרופו שיחות בלתי נגמרות בארץ על יוקר המחיה, על המחירים שכל הזמן עולים, על זה שהמשכורות לא משתנות, ואיך אנחנו מסתדרים עם הדבר הזה, אז לגמרי ההתנהגות שלנו יש לה חלק מאוד מאוד משמעותי ביכולת שלנו להגיע לחופש כלכלי, לגמרי.
אז בעצם את אומרת שזה לא רק הדברים החיצוניים לנו, יוקר המחיה והמצב בארץ, זה גם ההתנהגות שלנו מול הדבר הזה, איך אנחנו מתנהלים מול הסיטואציה הזאת בעצם?
נכון, כי אני חושבת שיש לי, אני לא אגיד 100% השפעה, אבל קרוב לשם, נכון שאם אני מרוויחה מעט, אז אני מרוויחה מעט, אבל אם אני מרוויחה מעט, יש לי יכולת להשפיע גם על מה אני מוציאה ועל מה לא, בסדר? להחליט, שנגיד אני לא אגור במקום מאוד יקר, אני אגור במקום יותר זול, כדי להוציא נתח הוצאה יותר נמוך על המגורים שלי, זה רק אני יכולה להשפיע על זה, אף אחד אחר לא. זה מצד אחד, ומצד שני אני בכלל תמיד אומרת, שכשבאים אליי אנשים ומדברים על לצמצם את ההוצאות, או לקצץ את ההוצאות, שזה מילים שאני מאוד מאוד לא אוהבת, אז אני תמיד אומרת שהרבה יותר קל להגדיל הכנסה מאשר להקטין את ההוצאות. כל אחד יכול להגדיל הכנסה, רק צריך להסתכל ולהבין שאפשר, גם אנשים שהם שכירים. אני רוצה להגיד שאנחנו אחרי שנתיים של קורונה, אני חושבת שאנשים שהם שכירים הבינו שזה שאני שכירה זה לא תעודת ביטוח, ושיכולים להוציא אותי לחל"ת או לסגור את חס וחלילה את המקום העבודה שלי, כי פתאום יש פנדמיה עולמית שטורפת את כללי המשחק. ולכן אני אומרת, יש לי כמעט 100% השפעה על המצב שלי, זאת אומרת, האם להגדיל הכנסות וגם להחליט על מה אני מוציאה את הכסף שלי. אני לא חייבת לנסוע לאבו דאבי כי כולם נוסעים, ממש לא.
אז בעצם שם המשחק פה זה אחריות, זה להבין שאני אחראי על המצב הכלכלי שלי, וגם אני יכול להשפיע עליו, אני לא רק אחראי.
נכון.
ואיזה סוגים של אנשים מגיעים אלייך? האם מגיעים אנשים שנאבקים לסגור את החודש ואומרים איך אני יוצא מהבור הזה, או מגיעים אנשים שכבר יש להם, נניח מעמד ביניים או אפילו יותר, שאומרים אני רוצה למקסם את הנכסים שלי.
אז יש גם וגם. יש גם וגם. מגיעים אליי גם צעירים אחרי צבא, אומרים אני מתחיל לעבוד, אני רוצה לדעת איך לנהל את זה ואיך לחסוך, כדי שכשאני אגיע עוד כמה שנים, אני רוצה להתחתן, יהיה לי איזשהו כסף בשביל דירה. מגיעים אליי אנשים שמרוויחים המון כסף, אבל מוציאים הרבה יותר מזה, ומגיעים אליי אנשים שיש להם כסף, אבל לא יודעים מה לעשות עם זה, זאת אומרת, איך לתכנן קדימה, ואז אני עושה איתם תוכנית, אני קוראת לזה לעשות תוכנית עסקית לחלומות שלנו, בעצם להגיד מה החלומות שלי ל-10-15 שנים הקרובות. אני רוצה לקנות דירה, אני רוצה לנסוע לטיול מסביב לעולם, אני רוצה להחליף אוטו כל 3 שנים, או כל דבר אחר. וברגע שאני שמה את היעדים האלו, את החלומות האלה, וגם מדביקה להם איזשהו מספר של כמה זה יעלה, כי אני רוצה להסביר, טיול מסביב לעולם בשבילי זה סכום מסוים, ובשבילך זה יכול להיות סכום אחר. כי אני רק מלונות פאר, ואתה יכול לישון באיזה חושה ואני לא יודעת איפה. ולכן זה נורא אינדיבידואלי, כל אחד מחליט לעצמו, וכשאני יושבת ועושה תוכנית יעדים כזאת עם משפחה, אז אנחנו יכולים להבין כמה מהכסף הזה יספיק, כמה הכסף הזה יספיק להם כדי לממש את החלק מהחלומות שלהם, וכמה כסף הם צריכים לחסוך כל חודש כדי לממש את שאר החלומות שהכסף הזה לא יספיק.
כן. אז זה בעצם, זה המספר האבסולוטי של ההכנסה הוא פחות חשוב בעצם מהמשחק היחסי. כמה יש לי לעומת מה שאני צריך.
לעומת מה שאני רוצה.
למה שאני רוצה, נכון, נכון. וכשאנשים מגיעים אלייך, עד כמה הם מבינים את התמונה, עד כמה הם מודעים למצבם,
תראה, זה מאוד תלוי, אבל אני אגיד משפט שהוא ככה קצת גורף. אני מכירה מעט מאוד זוגות, אני בכוונה עכשיו מדברת על זוגות, אני מכירה מעט מאוד זוגות שכשהם התחילו את חייהם המשותפים ביחד, הם ישבו ואמרו, אנחנו רוצים 3 ילדים, ואנחנו רוצים לקנות דירת 4 חדרים בפתח תקווה, ואנחנו רוצים להחליף את האוטו כל 3 שנים, ולנסוע פעם בשנה לסקי, ופעם בשנה לתאילנד בקיץ לטיול עם הילדים, ואיפה אנחנו רוצים לראות את עצמנו בעוד 15 שנה. אני מכירה מעט מאוד זוגות שעשו כזה דבר, שישבו ותכננו את החיים המשותפים שלהם בהסתכלות קדימה. מרביתנו זורמים, נולד ילד, ואז נולד עוד ילד, ואז אני מחליפה עבודה, או שלא, כזה, אנחנו זורמים עם החיים, פחות מתכננים.
נכון.
ולכן הצירה כזאת, איפשהו, זה לא משנה באיזה שלב אתה מחליט לעשות את זה. זה יכול להיות בגיל 30, זה יכול להיות בגיל 40, זה יכול להיות בגלל שפיטרו אותי, וזה יכול להיות בגלל שאני רוצה להחליף עבודה, אבל אני מפחדת. אבל ברגע שאני עושה את ההצעה, או כשמתגרשים, זה בכלל אחד מכל 3 זוגות בארץ מתגרש, אפילו יותר מזה, זה בקטנה, אבל זה לגמרי מגיע לו. אותו דבר, מגיעים אליי אנשים שיש להם ילדים עם צרכים מיוחדים כאלה ואחרים. נגיד ילד שלומד בחינוך מיוחד בבית ספר מיוחד. נגיד ילד שהוא על הרצף האוטיסטי. מגיע להם מביטוח לאומי כל מיני כספים. לא כולם יודעים שזה מגיע להם בכלל.
כולם יודעים, נכון.
אז אני אומרת, לפעמים הילד שלי יש לו, הוא עם צרכים מיוחדים, משהו מאוד קל, אז אולי לא מגיע. אבל שווה לבדוק את זה. יש אתר מצוין שקוראים לו כל זכות. אתר מעולה, ששם אתה כותב ילדים עם צרכים מיוחדים, מקבל את כל הזכויות שמגיעות. עכשיו, נכון שלא הכל מגיע לך. אבל יכול להיות שאחד, 4 ו-7 זה דברים שאתה יכול לקבל אותם, ואין שום סיבה שלא תמצא את הזכויות. אז זה עוד משהו שממלא את הדלי שלנו במים, ויש כל כך הרבה משפחות שאנחנו עושים איתם את התהליך הזה, והם מצליחים באמת לעשות שם איזשהו שינוי. הדבר השלישי שצריך לעשות הוא לבדוק את כל ההתחייבויות. זאת אומרת, אם יש לי משכנתה, שלקחתי אותה כבר לפני, לא יודעת, 10 שנים, זה זמן טוב לבדוק, אולי אפשר להוזיל עלויות במשכנתה. מה זאת אומרת? קודם כל, אם המשכנתה יחזר החודשי מכביד עליי, אז בואו נתייעץ עם איש מקצוע ונראה איך אפשר אולי להקטין את ההחזר החודשי. כי כשלקחתי את המשכנתה לא היו לי 3 ילדים, ועכשיו כן יש לי. דברים השתנו, משכנתה זה דבר שצריך לנהל אותו. לאורך השנים, ולהתאים אותו לחיים שלי עכשיו. אז אם נותרו לי עוד איזה 15 שנים לשלם את המשכנתה, יכול להיות שבכלל הריביות עכשיו הרבה יותר נמוכות ממה שהיו כשלקחתי, ושווה לי למחזר, כי אני יכולה לחסוך שם כסף. ובלי קשר לזה, אם זה מאוד מכביד עליי, יכול להיות שאפשר לעשות משהו במשכנתה כדי לשלם החזר חודשי נמוך יותר, גם אם זה לתקופה מסוימת, שאני אגדיר אותה.
כן.
אז זה גם דבר שצריך לטפל בו.
בעצם עכשיו אני מבין שמה שאת עושה, את עוזרת לנתק את הטייס האוטומטי, כי אנחנו מייצרים כל כך הרבה טייסים אוטומטיים בחיים שלנו, שלוקחים משכנתה בגיל צעיר, שפותחים קופת חיסכון, שנכנסים לכל מיני תוכניות של הכנסות והוצאות, ואנחנו מבינים שזה הדבר שנכון לנו באותה נקודת זמן, אבל אחרי 20 שנה המבנה המשפחתי שונה, משתנה, וזה בעצם אנחנו צריכים לנתק את הטייס האוטומטי כדי...
נכון, נכון מאוד.
אוקיי, אז בעצם למדנו גם איך אנחנו סותמים את החורים שמהם נוזלים לנו המים, וגם איך אנחנו מוצאים דרכים לעשות אופטימיזציות ולנהל את הכסף, שוב, גם שנכנס וגם שיוצא.
נכון.
לאורך זמן.
אני רוצה להגיד משהו שהוא יישמע קצת רוחני, ואני לא בן אדם רוחניקי בכלל, אבל אני חייבת להגיד אותו. בסדר? זה בכלל מתייחס לתחושת האושר שלנו באלף. היא תראה, אנחנו כולנו חיים בעולם של המון שפע, ואנחנו כל היום מוקפים בפרסומות מכל מקום. אתה יוצא, נכנס לאוטו, יוצא לכביש, אתה רואה פרסומות מכל הכיוונים, שומע ברדיו פרסומות, מדליק את הטלוויזיה, סליחה, פרסומות, הכל פרסומות. וזה קצת מבלבל אותנו. והרבה פעמים אנחנו טועים לחשוב ש... אנחנו נהיה יותר מאושרים אם ניסע כמו השכנים שלנו לאיטליה, או אם נקנה אוטו כמו שהשכנים שלנו קנו, אוטו יפה מהניילון עם מפונפן, ואם נקנה לילדים שלנו כל דבר שהם יבקשו, כי זה יעשה אותנו, יגרום לנו תחושה נורא טובה מול הילדים, שאנחנו מרצים אותם. ואני רוצה להגיד על זה שהאושר שלנו באלף, הוא מגיע ממקומות אחרים בכלל, וכדאי שכל אחד מאיתנו יעצור וינסה להבין מאיפה מגיעה תודעת האושר שלו. זה בטח לא מלק... זאת אומרת, תראה, אני נורא אוהבת לקנות נעליים וזה נורא משמח אותי, אבל אני מבינה שלא משם מגיע האושר שלי. ולכן מה שאני מציעה לאנשים זה מה שעושים באימון לתודעת אושר. לקחת מחברת וכל ערב לפני שהם הולכים לישון, לכתוב במחברת 3-4 דברים, שעשו אותם מאושרים היום. וככל שמתרגלים את הדבר הזה, אז פתאום אנחנו גם מתחילים לעשות את ההפרדה בין דברים שאנחנו מאוד מאוד רוצים לקנות לעצמנו, ולהבין האם זה מה שגורם לי להיות מאושר או לא, ויכול להיות שזה עוזר לי לשנות את סדרי העדיפויות שלי במקום של הצרכנות ושל של רכישות ושל כל האתרים האלה שאנחנו כל היום מבלים בהם. אז אני ככה נותנת איזה עצה רוחניקית כזאת לאנשים שבא להם להתנסות עם הדבר הזה. לרשום דברים שגורמים לנו להיות מאושרים, לרשום באדיקות כל יום לפני שהולכים לישון, מחברת ליד המיטה, ולכתוב לאיזה תקופה, תקופה של חודשיים, שלושה. זה משנה את הפרספקטיבה על הדברים.
יפה, אני אוהב את זה מאוד, אני חושב שזה גם מאפשר לנו... להכיר בדברים שכן עשינו ולחגוג את ההצלחות שכן הביאו לנו אושר, וגם מאפשר לנו לקייל את עצמנו קדימה. נכון. מה באמת גורם לנו אושר, וככל שנהיה יותר מחוילים על הדברים האלה, אז יש סיכוי יותר גבוה שניקח את האחריות ונגרום להם לקרות.
נכון, נכון מאוד.
יופי, איה, לסיום, השלב השאלה הזה, מה את מאחלת למי שמקשיב לנו כרגע?
אז אני אגיד שבגלל שאנחנו בפתחו של פסח שמגיע בשבוע הבא, ופסח זה גם חג החירות, כמו שאתה בטח יודע,
נכון.
אז אני אגיד שאני מאחלת לכל מי ששומע אותנו, באמת להגיע למצב של חירות כלכלית, וחירות כלכלית זה לא ללכת לעבודה ולא לעשות שום דבר בעיניי, חירות כלכלית זה יותר לישון טוב בלילה, לדעת שהכל בסדר, שאם יש איזה בלטם שככה שעולה כסף, אני אסתדר איתו. זה בעיניי העניין, שאם מפטרים אותי מהעבודה, יש לי מה לאכול. זאת חירות כלכלית, זה לא צריך להיות לצאת לפנסיה בגיל 40, לכל אלה שמתבאסים שהם לא מצליחים לעשות את זה, אז באמת אני מאחלת לכולם גם חג שמח כמובן, אבל חירות כלכלית לגמרי.
תודה רבה, איה, זה ברכה.
תודה, אורי,
ברכה
שמחתי.
ברכה שנורא נורא מעודכנת ונורא עדכנית עכשיו באמת לחג הפסח, אז תודה, והלוואי וכולם יוכלו לממש את החירות הכלכלית בדרך שאת רואה אותה. היה לי מאוד מאוד מעניין לדבר איתך ולראות את הקשר בין כלכלת משפחה לחופש, וגיליתי שזה הרבה יותר מ... מכלכלה, זה ממש תודעת כלכלה, או תודעה לגמרי. אישית מאוד עמוקה, אז תודה רבה שהצטרפת.
תודה שהערכת אותי, אורי.
תודה וחופש נעים.